ערב טוב לכולם, אנחנו בהמשך ענייני הזום מקווים, מצפים לישועה בעזרת השם. אחת ההשלכות של המגפה שאנחנו נמצאים בתוכה, זה הצורך לעבור את ליל הסדר בחיק המשפחה. והדבר הזה דורש מאיתנו גם הכנה רוחנית ומנטלית, וגם הכנה מעשית, לדעת את הפרטים. אז אנחנו ננסה לעבור על מהלך ליל הסדר, על פי קדש ורחץ, ולדייק את הנקודות שהן דורשות דיוק, וכמובן שיהיה גם זמן לשאלות. ננסה ככה לחבר גם את העניינים העקרוניים וגם את העניינים ההלכתיים המעשיים. ושוב, כיוון שהרבה מאיתנו לא רגילים לחגוג את ליל הסדר במשפחה מצומצמת, ולפעמים אנחנו לא תמיד זוכרים ויודעים את התהליך של הסדר. אז אנחנו מתחילים, זה בסדר? אפשר להתחיל? מצוין. אז קודם כל, ליל הסדר מתחיל בקדש. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לאכול בליל הסדר. השיעור מוקלט? מוקלט, כן, אני רואה שהוא מוקלט, מצוין. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לאכול בליל הסדר. יש אכילה אחת שהיא מדאורייתא, זאת אכילת המצה. יש אומרים שגם אכילת המרור, ויש גם דברים שהם דין מדרבנן, כמו ארבע כוסות יין. רק נאמר באופן כללי בהתחלה, כל מצוות הפסח הם לגברים ולנשים כאחד. זאת אומרת, כל מה שאיש מצווה בליל הסדר, גם אישה מצווה בדיוק באותה מידה, מכיוון שגם הם היו באותו הנס. לפי הראשונים, קודם כל הגזרה הייתה עליהם, זה כמובן, זה ברור. ודבר שני, הראשונים אומרים, גם הישועה הייתה על ידי אישה, על ידי נשים. כתוב בשכר נשים צדקניות, שבאותו הדור נגלו ישראל ממצרים. לכן, מכיוון שכך, כל מצוות הפסח שקשורות לאכילה, לשתייה, להגדה, הם לגברים ולנשים כאחד. כולל גם ההלל, מכיוון שהם היו באותו הנס. חלק הקדש הוא בעצם קידוש היום, אנחנו אומרים אותו, כמובן כל אחד מוזג כוס יין, כתוב במסכת פסחים שכל אחד מוזג כוס לאדם אחר, כתוב מוזגין לו, מכיוון שאנחנו בני מלאכים, אז ככה נוהגים בהרבה בתים, שמוזגים אחד לשני כוס של יין, יש כאלה ששותים כוס של יין ממש, יש כאלה שקשה להם ואז שותים כוס של מיץ ענבים, יש גם כאלה שמערבבים קצת יין בתוך המיץ ענבים, כדי שזה יהיה יין משמח. יש גם עדיפות מסוימת ליין אדום, כיוון שהוא היין שנחשב בהלכה משובח יותר. כמה צריכים לשתות בכוס הקדש ובכלל בארבע כוסות, אנחנו צריכים למזוג יין בכמות של רביעית, הכוס היא צריכה להכיל רביעית, וצריכים לשתות רוב של רביעית. רוב של רביעית, רביעית אנחנו נעשה סימן, רביעית בגימטריה זה כוס, כוס זה 86 סמ"ק, זה השיעור של רביעית יין, וצריכים לשתות רוב רביעית, הכוונה 44 סמ"ק, זה רוב רביעית. את זה צריכים לשתות בעיקרון בשני שלוקים. זאת אומרת, שתייה ועוד אחת מיד, ולא כמו כוס תה. את זה עושים בקדש, ואחרי שאבא או שאבי המשפחה עושה, אומר את הקידוש, כולנו שותים את כוס היין בהסבה, לכיוון צד שמאל. הסבה לשמאל, זה לא הכוונה שאני מטה את הראש קצת שמאלה, זה לא נקרא הסיבה. הסיבה זה אומר להישען ממש, להישען על צד שמאל. כמו שאני עושה עכשיו, נשענים על צד שמאל ממש, זה נקרא הסיבה, לכן מאוד כדאי את החלק הזה של ההגדה או של הפסח, לומר או בכיסאות שיש להם ידיות, או בספה. יש הרבה שאת החלק הראשון של ליל הסדר, עד שולחן עורך, עוברים בסלון. במיוחד השנה, שישנם סדרים שהם יחסית מצומצמים יותר מבחינת הכמות, אפשר בקלי קלות לעשות את זה בספה, ואז אפשר להישען על הידית של הספה או של הקורסה, ולהסב בצורה טובה. אמנם לגבי ההסבה, יש מחלוקת בין הספרדים והאשכנזים. לפי האשכנזים, רק אישה חשובה צריכה להסב. אישה שאינה חשובה לא צריכה להסב. על פי הספרדים, ונימנע מהבדיחות שקשורות לזה, כולם מסבות. והיום, רוב ככל עם ישראל נהגו שגם נשים מסבות, גם בשתיית ארבע כוסות, גם באכילת המצה, וגם באכילת הקורך. אז בקדש אנחנו בעצם אומרים את הקידוש, יש שם כמה ברכות, כתוב בהגדה, ומיד בסוף הקידוש, כל אחד ואחת שותים מתוך הכוס יין שמוזגו להם, רוב רביעית. רוב רביעית, שוב, זה 44 סמק. מישהי פה שאלה, ואני אענה, לא הכוונה שאחרי הקידוש הולכים לספה לשתות, אלא שמראש הקידוש מתנהל בסלון, ולא בפינת האוכל. הקידוש מתנהל בסלון, ואז מיד יושבים ומסבים על הספה. זה הכי קל. אם זה בלתי אפשרי מכל מיני סיבות, אפשר גם להסב על הכיסא בשולחן, אבל אז צריכים להסב כמו שצריך, ולא בצורה שרק של הטיה של הראש, הדבר הזה הוא לא נקרא הסבה. נכון, נכון. יש גם עצה כזאת, אם אין כיסא שיש בו ידיות, אפשר להפוך את הכיסא, ושהמשענת תהיה בצורה ענקית לשולחן, זה קצת עוזר, זה נכון, ככה רב שאול מלכה בדרך כלל ככה מסביר, יש בזה גם משהו, נכון. זה קדש. ורחץ. האם ישנם שאלות עד כאן על הקדש? מי שמנהל צריכה לענות, האם ישנם שאלות שצריכים להמתין או שאפשר להמשיך?
אם יש למישהי שאלה, אז מוזמנת לפתוח את המיקרופון, או להצביע מה שמתאים.
מצוין, מצוין. ורחץ, זה בעצם השלב השני, שם אנחנו נדרשים לרחוץ ידיים בלי ברכה, כדי לאכול תכף את הכרפס. אכילת הכרפס היא אכילה של דבר שטיבולו במשקה. אנחנו יודעים שישנם שבעה משקים, שאם אדם אוכל אותם, כשיש משקים, סליחה, אם אדם אוכל משהו, כשיש משקים, אחד משבעה משקים על גבי על גבי אותו אוכל, הוא צריך לטול ידיים בלי ברכה, ושבעת המשקים הם יד שחת דם, יין דבש, שמן זית, חלב טל, דם של דגים או מים. לכן, כיוון שהכרפס טבול במי מלח, לכן צריכים לטול ידיים בלי ברכה. אמנם יש כאלה שכל השנה פחות מקפידים על הדבר הזה, על פי תוספות, יש כאלה שלא מקפידים על נטיית ידיים לדבר שטיפולו במשקה, אבל בליל הסדר כולם מקפידים, כולם נוטלים ידיים בלי ברכה, זה גם כדי שהילדים ישאלו, זה דבר משונה, שאחרי הקידוש, במקום לטול ידיים כרגיל ולאכול לחם, אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה לא כדי לאכול לחם. אז זה טעם נוסף לרחיצה בלי ברכה, כדי שהקטנים ישאלו. בכלל, כל ליל הסדר הוא נועד בשביל הילדים הקטנים. ולכן, כדי שנוכל לומר את ההגדה ולספר ביציאת מצרים לקטנים, לכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני שינויים כדי שיהיה להם מוזר והם ישאלו. אנחנו נגיע לדבר שם בהמשך ההגדה. אז הרחיצה היא שוב ללא ברכה. כן, בכבוד. לא, שומעים לא טוב. זה אני או שזה אצלך?
הוא לא ב...
לא, שומעים לא טוב, מחילה. יש בעיה של אינטרנט כנראה באיזשהו מקום, אצל יעל. אז אפשר, אפשר לכתוב, כיוון שלא שומעים כמו שצריך. כן, בכבוד.
אם כל השנה אנחנו אומרים בעצם מיטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה, הילדים לא ישאלו אם נעשה את זה כל השנה. אז זה לא בשביל השאלה, לא?
כן, נכון. נכון. אז פה השינוי הוא לא שנוטלים ידיים על דבר שטיבולו במשקה, אלא שאוכלים דבר כזה לפני הסעודה, בין הקידוש לבין הסעודה. בדרך כלל, בטח בשעון קיץ, עושים קידוש ומיד נוטלים ידיים. זה שאני עושה באמצע, נוטל ידיים כדי לאכול דבר שטיבולו במשקה, הוא הדבר המוזר בסיפור. אז יש שינוי בעצם העובדה שיש בסעודה הזאת, יש איזה משהו שהוא מבדיל בין הקידוש לבין אכילת הלחם, או אכילת המצה כאן. זה השינוי. יש אצלנו גם, אנחנו עושים כל מיני טקסים כאלה, אז בין השאר יש איזשהו אח גדול שהוא שומר ליד הברז, והוא מזהיר את כל מי שנוטל ידיים, לא ישכוח, לא לברך על הנטילה. שגם זה חלק מהשינוי. זה הורחץ. ומיד אחר כך זה כרפס. בעצם הכרפס הוא הדבר שטיבולו במשקה, סליחה, יש עוד טעם נוסף, למה לאכול באמת את הכרפס, את הידיים בלי ברכה, הדבר שטיבולו במשקה, מכיוון שזה פותח את התיאבון. זה לא מסביע, זה לא אמור גם להסביע, אלא זה אמור הפוך, ליצור אצל האדם יותר רעב. אדם שהוא בן מלכים, יש לו, ברוך השם, הרבה אוכל, אז הוא יכול לפתוח את הרעב. אדם שהוא עני, הוא מפחד לפתוח את הרעב. לכן אכילת הכרפס, ואותן כעדיין בלי ברכה שלפניה, היא בעצם ביטוי של עשירות. זה עוד טעם שמופיע בפוסקים, למה אוכלים כרפס, ולמה נוטלים ידיים בלי ברכה לפני הכרפס. אכילת הכרפס, שוב כמו שאמרנו, זה ירק שטבול במשקה, באחד מאותם שבע משקים, כשאפשר באופן עקרוני לאכול כל ירק. גם יש נוהגים באמת לאכול תפוח אדמה, ככה אשכנזים חלק נוהגים, יש נוהגים לאכול משהו אחר, אפשר לאכול כל דבר, כל מאכל שטבול באחד משבעת המשקים, הוא מצריך לנטול ידיים בלי ברכה, והוא תקין לאכילת כרפס. אז למה נהגו דווקא סלרי, דווקא כרפס? יש לזה כמה אפשרויות. אחת האפשרויות שזה באמת איזשהו מאכל שהוא מלוח, שוב, שהוא פותח את התיאבון. ודבר שני, מכיוון שיש כל מיני סימנים בכרפס, שקשורים לעבודת פרך. כרפס אותיות, סמך, פרך, 60 ריבו, עבדו בפרך. נכון, את צודקת בשאלה, מכיוון שאנחנו לא רוצים להיכנס לספק ברכות להקל לגבי ברכה אחרונה, לכן צריכים להקפיד לאכול כרפס פחות משיעור כזית. לא כשיעור כזית, כי אז תהיה ספק האם צריכים לברך ברכה אחרונה על הכרפס, אלא לאכול פחות מכזית. הכוונה פחות מ-19 גרם. זה קל מאוד, פשוט חתיכה קובייה של כרפס, זה מספיק. יש ילדים שקשה להם מאוד, שבשלב הזה הם כבר צריכים באמת לאכול משהו כדי שהם לא השתגעו מרעב. אז מה נעשה? אז ילדים יכולים לאכול קצת יותר, אבל המבוגרים צריכים להקפיד לאכול פחות מכזית כדי לא להתחייב בספק ברכה אחרונה. ושוב, את הכרפס אוכלים בלי הסבה, אין צורך, מכיוון שהכרפס הוא לא מאכל של מלאכים, אלא הוא מאכל שאת פותח את התיאבון, או הופך אותנו לחסידים, שנוטלים ידיים בלי ברכה על דבר שטיבולו במשקה. שאלתם למה, זאת אומרת, אי אפשר לאכול יותר מכזית כדי לצאת את חובת כל הדעות, התשובה היא, מכיוון שאוכלים את הכרפס בסמוך לסעודה, גם אם יהיה כזית, זה לא ברור שצריכים לברך ברכה אחרונה, כי אולי זה לצורך הסעודה כדי לפתוח את התיאבון. לכן, כדי לא להיות בספק הזה, האם לברך ברכה אחרונה, כיוון שזו אכילה שהיא מחוץ לסעודה, או לא לברך כיוון שהיא צורך הסעודה, לכן אוכלים פחות מכזית. זה בעצם העניין של הכרפס. עד לכאן ישנם שאלות?
אז אני עדיין לא הבנתי איזה מאכלים, כאילו זה רק ירקות עם מטבולים, אני חושבת לגבי כל השנה, רק ירקות עם מטבולים ממשקה צריך לטעול עדיין לפני, או זה כל מאכל, כאילו גם פירות?
התשובה היא שכל מאכל, גם פירות, ואפילו ביסקוויט שטבול בתוך תה, הוא צריך נטיית עדיים, מכיוון שהתה מכיל מים. כל דבר שטבול באחד משבעת המשקים, הוא צריך לטול ידיים, מלבד דבר אחד. אם הרגלות לאכול את אותו המאכל בסכום, כמו לדוגמה מרק, שיהיה מים כמובן, או סלט ירקות, או קורן פלקס שיש בו חלב, הוא לא צריך לטול ידיים, מכיוון שהרגילות זה לאכול את זה בחף, ולא ביד. אבל אם הרגילות לאכול את המאכל הזה בידיים, למרות שאדם לא נוגע בחלק הרטוב, נניח ביסקוויט, שהוא טובל חצי ביסקוויט בתי, הוא צריך את הידיים בלי ברכה, מכיוון שהביסקוויט נחשב דבר שטיבולו במשקה.
הבנתי, תודה.
בשמחה. אז הגענו עכשיו לשלב היחץ. שלב היחץ הוא שלב חשוב מאוד, שם בעצם מסדר הסדר, יש הרי בקערה שלוש מצות. המסדר הסדר לוקח את המצה האמצעית וחוצה אותה. יש בזה כמה מנהגים, יש מנהג על פי המקובלים, כך נוהגים הספרד אפשר, לחתוך את זה לשני חלקים, ד' וו', את החלק הגדול שומרים לאפיקומן, ואת הקטן שמים אותו עדיין בתוך המצות כדי לברך עליו, ובחינת לחם עוני, הוא נשאר שם, זאת אומרת, בסוף התהליך יש בעצם שתי מצות שלמות, ובאמצע חצי מצה, שהחצי השני הוא נשמר לאפיקומן. אמרתי קודם שיש מקובלים שאומרים שצריכים לחצות את המצה לשתי חתיכות, אחת בצורה של האות ו' ואחת בצורה של האות ד'. מכיוון שכך, מי שלא אוכל מצות רכות, אלא רק מצות קשות, רגילות, מאוד מאוד קשה. צריכים להיות באמת אומן בינלאומי, כדי להצליח לחתוך את המצה בצורה של ד' וו'. לכן, גם אם זה לא הלך, הכל מצוין, הכל בסדר גמור, יוצאים ידי חובה, בכל צורה, בכל חצי, פשוט בודקים בסוף החצייה, איזה חלק הוא יותר גדול, הוא הולך לאפיקומן, איזה חלק יותר קטן, הוא נשאר בין שתי המצות, השלמות שמקיפות את המצה החצויה. זה בעצם יחץ, וגם בדבר הזה, זה דבר משונה. בדרך כלל אנחנו שומרים את המצות שלמות, כדי לברך עליהן, המוציא לכם מן הארץ, על פת שלמה. פה אנחנו חוצים את המצה, כדי לומר, חלק מהמצה האמצעית, היא נשארת בסדר הרגיל, וחלק נשמרת לאפיקומן. למה ד' וו', אינני יודע. אני לא יודע, כך כתוב שזה מנהג המקובלים, אני לא יודע למה. אנחנו מגיעים עכשיו ללב של ליל הסדר, החלק של המגיד. עכשיו פה, ברוך השם, אני חושב שיש יתרון מסוים לסדר מצומצם כמו השנה. כי כשיש משפחה מורחבת עם המון ילדים קטנים ורעש ובלגן, מאוד קשה לקרוא את ההגדה בצורה שמישהו מבין בכלל מה הוא קורא. הכל ברעשים, צרחות, בכיות, הוא משך בשערות של השני. הוא צריך להפריד עכשיו, הוא בורח, הוא מחפש את האפיקומן, בלגן שלם, היום, השנה, מסיבות לא סימפטיות אמנם, אבל אנחנו בחיק המשפחה. לכן הרבה יותר פשוט לומר את ההגדה בצורה סדורה. אני רק מזכיר ואומר, נשים חייבות באמירת ההגדה בדיוק כמו גברים. אף הם היו באותו הנס, חייבות בדיוק כמו גברים.
אנחנו לא יכולים להגיד כל דכפין איתה ויכול. זה אנחנו לא יכולים.
למה אי אפשר להגיד את זה? נכון, נכון.
אין אפשר לך את אחד.
השנה אי אפשר לומר, כן, נכון, נכון. לצערנו הרב, חבל מאוד, אפשר להיעדר בדבר הזה בקמחא דפסחא. בגלל שאנחנו לא יכולים לארח, אפשר להיעדר במעות חיטים, זה נקרא, בצדקה לאנשים שקשה להם לעמוד בהוצאות הרבות של צורכי הפסח, אפשר לתת צדקה מראש, ו... ככה לעזור בגרמה, באופן עקיף, לעזור למי שצריך לאכול, אמנם לא אצלנו, אבל בעזרתנו, על ידינו. ודאי שצריכים להגיד, גם השנה צריכים להגיד כל דכפין יתה ויכול, מכיוון שאם יהיה מצב של מישהו שהוא, אני לא יודע מה, פיקוח נפש, בוודאי שנערך אותו בבית עם כל ההגבלות הנכונות, בוודאי שאם הוא יצפוק בדלת להגיד שהוא רעב, אנחנו לא נגיד לא תישאר בחוץ. אנחנו מתחילים בעצם את ההגדה, נאמר את זה ממש בקווים כלליים, כי הזמן קצר. ההגדה בעצם, העניין שלה הוא סיפור ביציאת מצרים, זאת אומרת, מבט רחב ואחדותי על כל התהליך שהתחיל עוד הרבה לפני יציאת מצרים, והסתיים הרבה אחרי יציאת מצרים, והנקודה שהייתה נקודת מפנה הייתה יציאת מצרים. אני תכף אסביר. על פי המשנה במסכת פסחים, צריכים להתחיל בסיפור יציאת מצרים, התחלה בגנות וסיום בשבח. אנחנו מתחילים בדבר הרע שקרה, תכף נראה מהו, ומסיימים בשבח. אבל לפני הגנות ולפני השבח, יש עוד דבר שקריטי, הוא כתוב גם בתנאים, משנה, והוא גם מופיע בהגדה. לפני שאנחנו מתחילים בסיפור יציאת מצרים, אנחנו צריכים לשאול, כתוב שעושים שינויים, וכאן הבן שואל אביו. אומרת המשנה, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו לשאול. זאת אומרת, שלב השאלה הוא שלב משמעותי ודרמטי בסיפור יציאת מצרים, מכיוון שהשאלה גורמת לאדם לצמאון. ואז הסיפור יושב על בסיס שהוא יוכל גם להתקבל. מכיוון שכך, לפני תחילת ההגדה, צריכים להיות במצב של שאלה, של תימהון. כל השינויים שאנחנו כן, משנים, מרימים את הקערה, מורידים, מסתירים, מכסים, מגלים, חוצים, מוכסים להם בלי ברכה, כל זה... זה כדי שהילד ישאל מה קורה כאן, מה נשתנה הלילה הזה, מה קרה כאן. אז השאלה היא זאת שבעצם אחר כך מאפשרת לאדם לשמוע את התשובה מתוך צמאון ולא מתוך אדישות. לכן שלב השאלה הוא שלב משמעותי מאוד, אפילו שלב קריטי, ולכן אנחנו צריכים לשאול בכל הלב. היום מכל מיני סיבות, יש נוסח שמה השתנה, שהוא נוסח מאוד אחיד, קבוע, הוא כבר לא שאלה. אפילו בלחן שמה השתנה, אולי לא שמנו לב, אבל הלחן הוא של שאלה ותשובה. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? סימן שאלה. והתשובה היא שבכל הלילות אנו אוכלים כך וכך, הלילה כך וכך, עושים זה וזה, הלילה זה וזה. זה כמו, זה נשמע כמו תשובה. אבל באמת, זה לא תשובה, זה השאלה. למה בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה? הלילה הזה כולו מצה, סימן שאלה. למה בכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות? הלילה הזה מרור. למה אנחנו בכל הלילות, אנחנו לא מטבילים אפילו לא פעם אחת, הלילה הזה אנחנו מטבילים שתי פעמים וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן לא שאלה ותשובה, אלא שאלה גדולה אחת, מכיוון שהיום הילדים יודעים את השיר הזה, את הפיוט הזה בעל פה, זה כבר הפך להיות לא שאלה, אלא סוג של כמו כוכב נולד. זה איזשהו שיר. שהילד עומד על הכיסא, מרים את הגרון ככה גבוה כלפי מעלה, וצורח את המן השתנה. לכן צריכים לתת לילדים לשאול, חוץ עם המן השתנה, על משהו שמטמיע אותם, משהו שמפליא אותם, כדי שסיפור האגדה יבוא על בסיס השאלה. הרב מסביר בעין היה, שככל שהתשובה שצריכה להינתן היא תשובה יותר עמוקה, כך השאלה שאני שואל היא צריכה להיות יותר קשה וסורטת בנפש. ככל שאני יותר קשה לי, יותר מרגיש תימהון גדול ואפילו כעס על השאלה, כך התשובה שאני אקבל היא תהיה תשובה יותר שלמה, היא תהיה תשובה שיותר באמת היא תתקבל ותהיה אצלי לאורך זמן, לאורך ימים ושנים. לכן אנחנו צריכים, אנחנו זקוקים לשאול את השאלה בפה מלא. לכן מה נשתנה הוא בעצם פתיחת האגדה. לפני המה נשתנה, יש עוד דבר חשוב. אנחנו אומרים, הלך מעניה, ויחלו הבאתנה בערה במצרים. אנחנו אומרים שם, השתה אחה, בשנה הבאה בערד ישראל, השתה עבדה, בשנה הבאה בני חורים. זה בעצם קטע באגדה שהוא כמו, נקרא לזה גילוי נאות. מה הכוונה? אני אומר, אמנם אני חוגג חירות, אבל אני עבד. מזמן גליתי כבר, הייתה פה גלות. אני לא מתכחש למציאות שבה אני עכשיו נמצא, אני יודע שהמציאות היא גלות. אבל אף על פי כן, האגדה היא מאוד רלוונטית. זה דבר שהוא דורש הסבר. מכיוון שהאדם שנגאל, ואחר כך גלה מחדש, למה שהוא יחגוג את הגאולה הקודמת? הרי היא כבר בוטלה, הוא כבר חזר להיות משועבד. אלא, כנראה שאנחנו אומרים, שלמרות שהמצב הוא מצב של גלות, למרות זאת, אנחנו יודעים שהרושם של גאולת מצרים, הולך ומתקדם משך כל הדורות. אנחנו עוד נראה את זה, שבעצם זה שכתוב שהשם מוציא את עם ישראל ביד חזקה ובזרוע נטויה, אומר הרב, הזרוע נטויה מאז ועד היום, באופן תמידי. הקדוש ברוך הוא עם זרוע מונפת, מאז ואילך. לכן האגדה היא לא סיפור של דבר שהיה פעם, היא סיפור שקרה עכשיו, כרגע, ממש עכשיו. זה בעצם העניין של הלך מעניין, אנחנו יודעים טוב מאוד את הקושי שבו אנחנו נמצאים, ואף על פי כן, אנחנו אומרים את האגדה בלב שלם, בנפש חפצה. אנחנו, אחרי המה נשתנה, בעצם מתחילים את האגדה, ויש באגדה, אמרנו כבר קודם, צריכים להתחיל בגנות ולסיים בשבח, להתחיל בגנות. אומרת הגמרא שתי אפשרויות, או עבדים היינו, שזה הדעה שיותר מקלה, או שהיינו עוד קודם, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והשבח, אם זה העבדים היינו ואתה בני חורים, אם זה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואתה קרבנו המקום לעבודתו. זאת אומרת, יש שני מעגלים, שבהם בעצם האדם עובר מגנות לשבח, או בהיבט הלאומי מעבדות לחירות, או בהיבט הרוחני מעבודה זרה לעבודת השם. למה צריכים להתחיל בגנות? שתי אפשרויות, אומר המהר"ל, אפשרות אחת, מכיוון שמתוך הגנות אני מבין יותר טוב את השבח, אני חווה יותר בקיצוניות את האור שבגאולה, אפשרות שנייה, שהגנות עצמה היא חלק מהגאולה. זה לא רק כדי להקצין את האור של הגאולה, אלא זה בעצם ההתחלה. בשלב הראשוני ראיתי בזה גנות. אחרי שאני כבר נגאלתי, אני רואה שאפילו הגנות היא עצמה הייתה חלק מהשבח. זה שהיינו עבדים, התרגלנו, בסדר גמור, אין שום בעיה. אם כשהיינו עבדים, התרגלנו למחויבות, לכפיפות מסוימת, עכשיו אנחנו יכולים לראות, להכיל את הכוח הזה על ריבונו של עולם, על העבדות לקדוש ברוך הוא, ועובדי עבודה זרה, זה הרבה יותר מורכב, זה שהייתה לי מחויבות מסוימת אפילו לדבר שהוא תמה, אבל איזשהו צימאון רוחני, הדבר הזה בסופו של דבר הביא אותי לעבודת השם. אחרי שאנחנו מתקדמים בהגדה, יש שם גם שוב את ההיבט הלאומי, גם את ההיבט התורני, התורה היא מדבר כנגד ארבעה בנים, החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול, וכמובן שיש תשובה לתורה לכל אחד מהבנים, גם לרשע, אנחנו לא מתייאשים ולא מתריסים כלפיו, אלא כתוב, אף אתה אקהה את שיניו, אקהה זה לשייף את השיניים, יש לו שיניים חדות קצת, אנחנו צריכים שהן יהיו כהות, להקהות אותם הכוונה בקוף, שזה יהיה פחות חד. אנחנו אומרים לו, אתה שותף, אתה איתנו, אתה חלק מהדבר הזה, אתה לא בחוץ, ואפילו אדם שאינו יודע לשאול, גם הוא חלק מהאגדה, אנחנו פותחים, מאפשרים לו את השאלה. בהמשך התהליך, אנחנו אומרים, יש פיוט מאוד חשוב שנקרא דיינו. דיינו בעצם אומר, היו פה הרבה מאוד טובות שהשם עשה איתנו. יש פה רשימה שלמה של טובות שהשם עשה איתנו. למה בגאולה אני לא אומר בכלליות תודה רבה על הכל? מכיוון שאני צריך בגאולה לראות איך בכל שלב היה ערך בפני עצמו. אם זה קרה אפילו לא זה, דיינו. אם זה קרה אפילו לא זה, דיינו. אם זה קרה אפילו לא זה, דיינו. כדי שלא יהיה מצב שאדם, מתוך איזשהו מבט כללי, הוא קצת מפספס את כל נקודה ונקודה. אז כל נקודה זה מעלה. והרווח בדבר הזה, הוא שאנחנו רגילים עכשיו, מתרגלים, לומר תודה רבה גם על שלבים בגאולה. לא רק על השורה התחתונה, על הסוף, happy end, אלא על כל שלב ושלב. יש דבר אחד, שבלעדיו אנחנו לא אומרים דיינו, זה אילו לא הוציאנו ממצרים. אז בלי זה אי אפשר. זה בכל מקרה קיים. יציאת מצרים היא בסיס להכל. משם ואילך, כל דבר הוא עומד בפני עצמו. אבל לפני יציאת מצרים, הכל היה חסום, כי עם ישראל נולד ביציאת מצרים. אחרי השלב הזה, אנחנו מתחילים בעצם את הלב של ההגדה, והוא מאוד חשוב. הלב הזה, בלעדיו לא יוצאים ידי חובה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. שלושה מושגים יסודיים שאי אפשר בלעדיהם בשום פנים ואופן. אי אפשר בלי שאדם אמר פסח, מצה ומרור לעבור את ליל הסדר. ואפשר רק לומר ככה ממש בקווים כלליים שפסח, העניין שלו זה הדילוג. זה שהגאולה היא מגיעה גם דרך פסיכה. הקדוש ברוך הוא מדלג מעל בתי ישראל ונוגף את מצרים. מצא, זה משורש מיצוי. כדי להיגאל, אני צריך להגיע לתמצית שלי. המצא היא קמח ומים, בלי שום תוספות. כדי להגיע לגאולה, אני צריך לאחוז בתמצית. זה המצא. ומרור, זאת ההבנה שזה שהגאולה הייתה לי מרה, סימן שאני באמת באופי, אני בן חורין. זה שהגאולה הייתה לי, או סליחה, זה שהגלות הייתה לי מרה, זה סימן שאני באמת באופי, אני בעל אופי גאולי. אז המרור, אומר הרב, הוא אות החירות הפנימית שלנו. מכיוון שראינו בגלות את המרירות, כבר אז, זה היה ברור שאנחנו הולכים לצאת ממצרים. אז פסח, מצה ומרור, הם שלושה יסודות שאי אפשר בלעדיהם, צאת החובת פסח וליל הסדר, אדם צריך לומר אותם, לכן מכאן ועד גאל ישראל, זה באמת מאוד מאוד חשוב וקריטי אפילו, לומר את הדברים ממש מילה במילה עם עורך הסדר, מאיפה שכתוב רבן גמליאל היה אומר, ועד גאל ישראל. בסוף גאל ישראל, אנחנו שותים את הכוס השנייה, על פי מנהג האשכנזים אנחנו מברכים, על פי מנהג הספרדים אנחנו לא מברכים, כי כבר עשינו דרך חובה בכוס הראשונה בקידוש. זה בעצם החלק הראשון של ההגדה, ואז הגענו לרוחצה. האם עד לכאן ישנם שאלות? יעל, ישנם שאלות?
לא, פשוט אני אומרת לעצמי שאם יש שאלה עמוקה, לאמיתית, כאילו, איפה הקדוש ברוך הוא, או שאלות אמונה, אז איך אורך הסדר יתחיל לענות על זה תשובות, אם הוא באמת יהיה אמיתי? כי השנה זה הרבה יותר מתמיד, יש גם את הקורונה, גם יש בידוד, יש הרבה שאלות קשות אולי. השאלה נכון, היא, אתה, נכון. ואתה אומר גם שהרב אמר שצריך שאלות לענות לשאלות ארוכות, אז אני אומרת כאילו, נראה לי שאם באמת יהיה מקום לשאלות, זה יהיה ככה מאתגר.
ארוך.
סדר, ובאמת...
יהיה מאתגר. א', כן. נכון, ב', כן. לא לכל שאלה, גם יהיה אפשר להשיב תשובה, שהאדם יהיה המום ויגיד, זהו, נפתחו לי חיים חדשים. אבל סיפור יציאת מצרים הוא איזשהו מודל שדרכו אני רואה את השגחת השם עליי, גם בתוך הגלים, בגלות, בגאולה, עוד גלות, אחרי זה עוד גאולה. כשאני רואה את כל המהלך הזה, איך השם הוציא אותי ממצרים, נחשוב רק מה היה קורה אם מצרים לא היו מענים את בני ישראל. נניח שהייתה גלות אמריקאית, לא גלות של שיעבוד, איפה היינו היום? אז היום אני מבין שזה שפרעו יזם לשעבד את עם ישראל, זה פלא. יש לנו עוד דקה, אז בואו נעשה הפסקה מתודית וניכנס מחדש, בסדר? אז הגענו עכשיו בעצם לסימן רוחצה, שם נותנים ידיים לסעודה, כרגיל כמו כל שבת, נותנים ידיים עם ברכה. האמת היא שיש מחלוקת הפוסקים, האם אדם יכול לברך, כי הרי נתן לו ידיים ברוחץ, ואם אדם שמר את ידיו שיהיו נקיות, ולא ישיח את דעתו מהידיים, אז איך הוא יכול לברך שוב? לכן יש כאלה שמחמירים, ותוך כדי בין רוחץ לבין רוחצה, הם נוגעים בשיער לדוגמה, אפילו בכוונה, כדי שיהיה אפשר לברך לכל הדעות, וזה לא יברכה לבטלה. לכן כדאי, תוך כדי, לקראת הכרפס, סליחה, אחרי הכרפס כמובן, בהגדה או משהו כזה, לשחק בשיער עם הידיים, ואז הכל מצוין, אפשר בקלות רבה, לכל הדעות לברך על רוחצה, שאנחנו מברכים כרגיל. יש כאלה, יש מינה כזה, כיוון שאנחנו בני מלאכים בלילה הזה, אז יש כאלה שנוהגים שבאמת מגישים נטלה לשולחן, אז כל אחד נוטל ידיים במקום שלו כמו מלך. כמובן שבאופציה הזאת אי אפשר לטול ידיים במים משומשים שכבר נטלו בהם קודם. אז אי אפשר למלא את הנטלה מהמים שכבר בתוך הקערה, אלא צריכים כאילו מים חדשים נקיים לכל אחד, וגם הגבת כמובן, כדי לנגב את הידיים, והגענו למוציא מצה. ובמוציא מצה יש לאורך הסדר בעצם 2.5 מצות ביד, כי חצי מצה, אמרנו כבר קודם, היא הלכה לאפיקומן. עכשיו אנחנו לוקחים את שלושת המצות הללו, את 2.5 האלה, מברכים עליהם המוציא לחם מן הארץ, ואז אנחנו מניחים את המצה התחתונה, ומברכים על אכילת מצה על שתי המצות, העליונה והאמצעית. הדבר הזה שוב כמובן הוא לא מעכב, ואז אמורים לאכול פעמיים כזית. פעם אחת על המוציא לחם מן הארץ, פעם אחת על אכילת מצה. ואז לוקחים כזית בעצם מהמצה העליונה, ועוד כזית מהמצה האמצעית, ואם אין מספיק, אז אפשר להוסיף מתוך מצות אחרות, להוסיף כדי שיהיה פעמיים כזית, ואת זה אוכלים בהסבה, לצד שמאל, בהסבה, בלי שום תבלין, רק מצה עם קצת מלח, בכדי שיהיה טעם של מצה. מה זה אומר פעמיים כזית? פעמיים כזית, לפי האשכנזים, זה או פעמיים כפול רבע מצה, זאת אומרת ביחד זה חצי, סליחה, שליש מצה, שזה שני שליש ביחד, או חצי מצה, שזה מצה שלמה ביחד, זה לפי האשכנזים. לפי הספרדים, מצת מכונה היא כזית בלבד, כי זה הולך לפי משקל. לכן אם אוכלים מצות מכונה בליל הסדר, אז צריכים לאכול שתי מצות שלמות כדי לאכול שניים כזית. זה עבודה קשה, ולכן יש מהספרדים שנוהגים בליל הסדר לקנות מצות רכות שהן הרבה יותר כבדות. יש בכל מצה בערך 4 פעמים כזית, לכן חצי מצה רכה היא כבר 2 פעמים כזית. אז כל אחת תעשה לפי הבנתה ועניינה, או לפי מה שאבא שלה נוהג. אז שוב, נכון, נכון, זה קשה לאכול כך בשיעור אכילת פרס, במיוחד שזה מצחיק, זה מביך, וגם צוחקים אחד עם השני, זה קשה קצת, זה אתגר. אז פה יש כלל יסוד, שהוא כלל חשוב מאוד, הוא נקרא וחי בהם, ולא שימות בהם חלילה. אנחנו לא אמורים להיחנק, אמורים לאכול בצורה סבירה ונורמלית. אם אדם אוכל בצורה סבירה, לא כמו פיצוח גרעינים, אלא כמו שהוא אוכל בדרך כלל, הוא צריך לאכול עם פה, לועס ובולע, הוא לא אמור לבלוע בלי שהוא לועס. לכן, גם אם זה לקח קצת יותר זמן, אבל זה היה ברצף אחד, זה מצוין, זה מצוין. וכדי אכילת פרס, זה בין 4 דקות לבין 9 דקות. לכן אפשר גם בדבר הזה, שוב כמובן, להקל לפי הצורך, ב9 דקות, בתנאי שזה נעשה ברצף. אז שוב אנחנו אוכלים בהסבה, אחרי שעורך הסדר אמר, גם המוציא לחם מן הארץ, וגם אכילת מצה, אנחנו אוכלים בהסבה לצד שמאל, 2 כזית. לפי מנהג האשכנזים, זה 2/3 מצה, או 2/2 מצה, ולפי מנהג הספרדים, זה 2 מצת מכונה שלמה, או במצות יד, אפשר לשקול אותם פשוט, ולראות בכמה חלק מהמצה, זה כבר 30 גרם. את כל זה עושים בלי תבלינים, ועושים את זה גם ללא דיבור באמצע, נכון? ברצף אחד שלם. אני חושב גם שבאמת העניין הזה, זה זכות עצומה, שיש מצווה לאכול, זה כמעט קורה פעם אחת בשנה, שיש מצווה עצמית לאכול משהו, מתישהו. לא מנהג, לא הנהגה טובה, אלא מצווה ממש שהיא מדאורייתא. לכן כדאי מאוד לכוון, לשאת ידי חובה, שמצוות אכילת מצה, כדי שתהיה כוונה של המצווה הזאת. אני חושב שבהקשר הזה, אחרי כל ההתרגשות לקראת פסח והכל, בוודאי, שיש כוונה לאכול מצה, אבל כדאי מאוד לחשוב על הדבר הזה. זה אכילת המצה. עכשיו הגענו למרור. מרור, אנחנו גם צריכים לאכול כזית. כזית זה עלה גדול של חסה. כדי שהמרור יהיה בלי תולעים, מאוד חשוב להקפיד, לקנות גוש קטיף, וגם לשמור על ההנחיות, שמה שכתוב על האריזה, אם צריכים להשרות, אז להשרות, אם צריכים לשטוף, אז לשטוף, כדי שלא יישאר שם לא חול, ולא שאריות חיילה של חרקים מתים או משהו כזה. אז לכן צריכים לשטוף את זה היטב, עדיף לפני החג, כדי שלא יהיה לחץ, ואם צריכים להשרות, אז להשרות. עלה גדול של חסה הוא במשקל כזית. אותו אוכלים בלי ברכה, סליחה, בלי הסבה, ודאי שמברכים עליו על אכילת מרור, אוכלים אותו בלי הסבה, לפני כן אנחנו טובלים אותו בחרוסת ומנערים. טובלים את המרור בחרוסת ומנערים. יש ילדים שמבקשים מאבא לנער בעדינות, כדי שישאר מהחרוסת במרור. אז אנחנו צריכים לנער, בקורך אנחנו נאכל את זה בלי ניעור. אבל המרור, שוב, זה זכר לשיעבוד, אנחנו אוכלים את המרור בלי הסבה, בישיבה רגילה, כזית מרור, שהוטבל בחרוסת ונוער. אני רק אומר, ממש במילה אחת, שהחרוסת היא בעצם נועדה לומר שגם בתוך המרירות יש מתיקות. גם בתוך השיעבוד, הרי עושים חרוסת בין השאר, מפירות שעם ישראל נמשל להם, כמו תאנה, רימון, תמרים, צימוקים, יין, תפוחים, כל זה נועד להביע את סגולת ישראל, את הנצח של עם ישראל, ולכן אנחנו טובלים בחרוסת, אבל מנערים כזה שעדיין יישאר הטעם של המרור. אחרי המרור מגיע הקורך, הקורך הוא מנהג של הלל הזקן, שהיה בזמן שבית המקדש קיים, היה קורך את המצה ואת המרור ואת הפסח, ואוכל אותם ביחד. מה שהלל רצה לומר, זה דבר מדהים. הוא רצה לומר שבזמן שישנה השראת שכינה, אני רואה שגם המרור וגם הפסח וגם המצה, זה בעצם יחידה אחת, זה מין גוש אחד. גם המרור, גם השיעבוד, אני רואה אותו בטוב. לכן בקורך אוכלים את המרור עם החרוסת, בלי ניעור. אפשר לשים שם איזה מין כדור כזה של חרוסת, ועם מצה, ועלה של חסה, כזה איתו עוד פעם, והכל מצוין. אז זה בעצם פעם שנייה שאוכלים מצה, הפעם זה עוד כזית אחד, כבר כזית שלישי, פעם שנייה שאוכלים מרור, זה עוד כזית אחד, זה כבר כזית שני, ובתוך עושים חרוסת, הלוואי שהשנה כבר אוכל לשים גם את קורבן הפסח בתוך הכריכה של הלל הזקן, שהוא בעצם חיבר את הקושי, את המרור, יחד עם המצה, יחד עם החרוסת, יחד עם הפסח, ואכל אותם ביחד. את זה אוכלים בהסבה. עכשיו אפשר להסב אפילו על המרור, מכיוון שהוא מחובר יחד עם המצה והפסח, וכל עוד אין קורבן פסח, אז יחד עם המצה והחרוסת. את זה אוכלים שוב, כזית מצה, כזית מרור, חרוסת בפנים, ובהסבה, בישיבה, על צד שמאל. הגענו לשולחן עורך, אנחנו קצת רבים, כן, בכבוד.
הרב, בעצם האמירה של הלל הזקן, זה כאילו, כמו אחרית הימים, כאילו שבעצם הרע התגלה כטוב, כאילו אמירה כזאת של, זה הקדוש ברוך הוא, אין אצלו באמת רע. זה הרע, כאילו זה מתברר מאליו, כמו בעולם האמת, שכאילו הכל איזושהי ראיית קטל כזאת.
את אומרת טוב מאוד. נכון, 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 זה מדויק. בזמן שבית המקדש קיים, שם רואים את החיבור שבעצם הרע זה לא רק הקדמה לקראת הטוב, אלא הוא טוב צפון בעצמו. צודקת, זה דבר גדול מאוד. לכן הקורך הוא שלב השיא בהגדה בעיניי, כי הוא מחבר את המרור ביחד עם המצה. נכון מאוד, נכון מאוד, מדויק, יישר כוח. הגענו לשולחן עורך, שם צריכים, כתוב, המשנה אומרת שצריכים להכין לפחות שני תבשילים, רק כדאי לשים לב שמאוד מאוד קשה עם כל הכזיתות וכל זה, כל השיעורים של המצה והכל, מאוד יהיה קשה לאכול הרבה. לכן כדאי להכין מה שנקרא דוגמיות. כל שנה מחדש בדרך כלל יש איזשהו סוג של אכזבה אצל אמא שלא אכלנו שום דבר. כמה הכנתי ולא אכלתם שום דבר. אז אפשר להגיד מראש, ואם אתה עשית טובה, בוא נעשה הפעם ארוחה של דוגמיות. משהו קטן, מכיוון שכבר אכלנו קודם שלושה כזיתים של מצה. אנחנו עוד הולכים לאכול עוד כזית אפיקומן. יש אפילו מחמירים לאכול פעמיים כזית, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. אז כדאי מאוד להכין משהו שהוא, כמו שכתבתם, ארוחת גורמה, ארוחת בוטיק. משהו קטן, כדי שעוד יישאר מקום בבטן לאפיקומן. כי אחרת, אם זה אכילה גסה, אם אדם לא מסוגל, הוא מפוצץ לגמרי, והוא אוכל אפיקומן, אז הוא לא יצא ידי חובתו. אמנם צריכים לאכול את האפיקומן על הסבה, כשאדם הוא לא רעב, אין חשש שאנחנו נהיה רעיון אחרי כל הדבר הזה, אבל אסור לאכול אפיקומן באכילה גסה. לכן, מאוד מאוד כדאי לאכול מעט בשולחן עורך, דברים טובים, משובחים, אבל מעט. זה בעצם השולחן עורך. אם במקרה אמא לא שמעה והכינה מנה אחרונה, צריכים לאכול אותה לפני האפיקומן, כי אחרי האפיקומן לא אוכלים יותר שום דבר. אז א', לא כדאי להכין מנה אחרונה, ב', אם הכנתם מנה אחרונה, אפשר לאכול אותה בסעודה של הבוקר. ג', אם אמא ממש מתעקשת שיהיה מנה אחרונה ונאכל אותה בערב, אז אוכלים אותה לפני האפיקומן ולא אחריו. אחרי השולחן עורך הגענו לצפון. בצפון יש בעצם את אכילת האפיקומן. לפני כן יש מנהג מאוד חשוב של עם ישראל, שהילדים מחפשים את האפיקומן ומנסים למצוא אותו, וכשמוצאים אותו אז הם מבקשים כופר תמורת ההחזרה של האפיקומן, כדי שיהיה אפשר לאכול אותו. באופן פשוט, פעם הילדים היו אלה שגונבים, חוטפים את האפיקומן. היום בדרך כלל עורך הסדר הוא זה שמחביא את האפיקומן, והם מחפשים אותו. גם זה בסדר, רק שוב יש כלל יסוד שנקרא וחי בהם, שלא יהיה חלילה מריבות וצעקות ומעלומות בין האחים. הפעם זה יותר קל כי זה משפחה גרעינית. כשיש המון בני דודים, לפעמים יש בלגן שלם, והופכים, מנסים לטפס על הארונות וכל זה, צריכים גם בזה, חכם עיניו בראשו, שלא יצא שכרו בהפסדו, לא דמעות ולא אכזבות, ושכולם יקבלו הפתעה בסוף. עורך הסדר צריך לדאוג לזה, שבאמת כולם יוכלו לקבל את ההפתעה שלהם בזמן. זה הצפון, ואז בעצם אוכלים את האפיקומן שוב, באופן פשוט צריכים לאכול כזית, אותו דבר כמו קודם, לאשכנזים שליש או חצי מצה של מכונה, לספרדים מצה שלמה של מכונה, אם זה מצות יד או מצות רכות, צריכים למדוד לפניכם ולראות 30 גרם, או 30 סמ"ק לאשכנזים, ואוכלים את זה שוב בהסבה, על צד שמאל, ברצף אחד. זה האפיקומן שנאכל על הסבה, וכתוב שאין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. הכוונה שהכלים של הסעודה מסולקים בזמן האפיקומן, כדי שהטעם של האפיקומן יישאר בפה. הטעם של הפסח כביכול, נשאר בפה עד יציאת מצרים. כל זה, זה כיוון שישנם שתי דעות, עד מתי אוכלים את הפסח, האם עד מכת בכורות, או עד יציאת מצרים, הלכה למעשה, אנחנו משתדלים מאוד עד חצות לילה, עד מכת בכורות. השנה זה כבר שנה מאוחרת, זה כבר 12:40, אבל כיוון שהוא גם הכנה ליציאת מצרים, לכן צריכים שהטעם יישאר עד הבוקר, ואנחנו ישנים עם הטעם של האפיקומן. הגענו לברך, אנחנו ככה מזדרזים, ברכת המזון בשמחה, בטוב לבב, אומרים יעלה ויבוא, ואדם שלא זכר, צריך לחזור על הסעודה, כי זו סעודה שהיא חובה, כי צריכים לאכול מצה, לכן כדאי מאוד לברך מתוך ברכון, אחר כך אומרים את ההלל, ובסוף אומרים נרצה. מה זה הנרצה? הנרצה זה משפט. אנחנו אומרים, חסה סגור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כנזכה לעשותו, זך שוכל מעונה, קומם קל עדת ממנה, בקרוב נהל נטעי חנה, פדועים לציון ברינה, שנה הבאה בירושלים הבנויה. נרצה זה בלשון נפעל. מסביר הרב קוק, שההבדל שבין רצה לבין נרצה, כל שאר הסימנים בסדר, הם ציוויים, קדש, רחץ, יחץ, מוציא מצה, מרור, כל זה, זה פעילות של האדם. נרצה זה נפעלות. כאשר האדם עושה את סדר הפסח בצורה שלמה, פועל בצורה שלמה, הוא לאט, לאט, לאט נעשה נפעל. הוא כבר מקבל את אור השם עליו בצורה מלאה. לפני כן הייתי פועל, עכשיו אני מפעל. אנחנו זוכרים שיש הבדל, ככה רק הוא מסביר את ההבדל, שבין איש לאישה, שהאיש אומר שלא עשה נאישה, מסביר הרב שהאיש הוא פועל, והאישה נפעלת. באופן מסוים זה נראה כמו חיסרון. באופן אחר, הנפעלות היא יתרון מאוד גדול, כי היא מקבלת בצורה אותנטית את הקדוש ברוך הוא. לכן נשים יותר קשורות לתחום של נבואה, מכיוון שהן מסוגלות לקבל את אור השם בצורה שלמה יותר. ולכן פה בנרצה כולנו בחינת נפעלים. אנחנו רוצים לקבל עלינו את האור של פסח בעזרת השם. אני מקווה שזה תמצאת באופן מסודר את הלכות אל הסדר. אנחנו גם צריכים את השם באמת לקוות, להתפלל, שנראה פה ישועה שלמה. אנחנו באמת בימים נוראים, בימים שבאמת יש בהם איזשהו חידוש עצום שהולך להיוולד כאן. וכי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, אנחנו רוצים לראות את הפלא הגדול הזה מתרחש ברחמים. אנחנו שולחים מכאן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם ליוחנן בן מרים, שחולה במצב קשה, לצערנו הרב מונשם, ועוד חולים, לצערנו הרב שמונשמים, אנחנו ממש מקווים, בעזרת השם מתפללים, לראות ישועה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ולצאת באמת, לצאת לאורה מתוך חיים מדויקים יותר, מתוך חיים יותר מסודרים, יותר נכונים, עם פרופורציות נכונות ברב השם, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. יישר כוח, יישר כוח, פסח כשר ושמח, אנחנו רוצים מאוד
אמן, יישר כוח
להיפגש לרב. אחרי פסח כרגיל, בלי חוכמות של זום, לחזור חזרה למפגש נורמלי, מיד אחרי פסח בעזרת השם. יישר כוח.